הדיבורים הללו של הרב שג"ר ונחמן הם בסופו של חשבון גם משקפים את הרגשות של הרב שג"ר עצמו. ודיברנו, קראנו אליה גולדברג, קראנו את רב נתן שהגיע היום להיות תגמר ונפסק, ואז הוא סיפר שרבי נחמן עבר בעצמו פרידות, נפרד למשפחתו שבעלה לארץ ישראל, בסופו של חשבון נפרד מהחיים שלה בגיל צעיר, והחוויית הפרידה נפרד מהבן שלה אפרים שנפטר בגיל צעיר, שהיה מבחינתו, כך טוענים חוקרי ברסלב, זה הייתה אחד האירועים הטראומטיים ביותר שרבי נחמן חווה, כי אותו אפרים היה בעצם דמות משיחית בתודעה של רבי נחמן, וזה יצר לו שבר גדול. וכל התודעה של פרידה וצל המוות היא מאוד מאפיינת את רבי נחמן, כמו שהיא גם מאוד מאפיינת את הרב שג"ר. אני אפילו זוכר בסרט היה משהו עם היומנים שלו בכיתה י"ב, שזה מאוד, את זה לא הכרתי, ובאמת ככה הצטמררתי ממש לשמוע המחשבות של תלמיד בכיתה י"ב, בתחילת כיתה י"ב, שהוא חושב על יעדיו בחיים, מה אני אצליח לעשות, שרוח צל המוות רחף כבר ממש בצעירות. רב נחמן, אני חושב שיש פה, לא במקרה הרב שג"ר התרפק על רבי נחמן, גם בנקודה הזו שיש פה איזה מין חיים זמניים, ארעיים, אתה חווה את הזמניות, וזה לא דיבורים ששתם מעוררים את הלב כדרשה לפני ראש השנה, זה פשוט תיאור מאוד אישי ומאוד נוקב, מאוד קיומי, של אדם שחי כל הזמן בתחושת הזמניות, של תחושת הארעיות שלו, ולכן לא פלא שמצא ברבי נחמן עוגנים להישען עליהם. וכאן הוא סיים את החלק שראינו פעם שעברה בדברים שהקדוש ברוך הוא מלכות השם מתגלה בזמן, שבעצם הזמן לא נמצא מחוץ לאדם, האדם נמצא, הזמן נמצא באדם, כי האדם זה לא, הזמן הוא מהותי לאדם, וזה רק משתלב וסוגר את המעגל של תחושת הפרידה, שלפני ימים נוראים נפרדים, והפרידה הזאת יוצרת התרחשות שתכף עכשיו נדבר על למה הפרידה יכולה להוביל. מה שעשיתי, שלחתי הבוקר, מה ששלחתי, אני לא יודע אם ראיתם את זה, שלחתי גם את מחיר הפרידות. כאן הפרידה בתיאור של רבי נחמן מופיעה כאמצעי לתחייה והתחדשות. אני במאמר שפרסם בעזרת השם הקונטרס שיצא עוד מעט כאן בהמשך ימי אלול, אני כתבתי שם דברים בקשרים אחרים, משהו מזה הבאתי גם בקובץ ששלחתי הבוקר לגרופ, ולכן אני גם אקרא משהו מזה, אבל קודם כל אקרא את הדברים שכתב הרב שג"ר בעמוד 17 בשובי נפשי. פרידה הזו הופכת לאמצעי להתחדשות ותחייה. שימו לב, המילים האלה נבררו בקפידה. יש כאן התחדשות ויש כאן תחייה. והתחייה זה עוד איזשהו זינוק ממש מפתיע לכיוונים מרחיקי לכת שרבי נחמן רומז להם, לפחות הרב שג"ר חושב שרבי נחמן רומז להם. תמיד זה בעיה של, תמיד כשעסקים בפרשנות, אז קשה למה רבי נחמן אומר. יכול לומר שהרב שג"ר אומר שרבי נחמן אומר כך. כי תמיד השאלה היא רבי נחמן יעמוד מאחורי המאמר הזה או לא, אני מעריך שלא, אבל זה לא משנה בכלל. מה שכן משנה, שהלב מתעורר, ועוד איך מתעורר, ואם זה נתלה לרב נחמן, והוא מוצא לרב נחמן, מה שרב נחמן עצמו אולי לא היה חד בתודעה שלו בכיוונים האלה, זה לא מעלה ולא מוריד. ממש מזכיר את המראה במנחות על משה ורבי עקיבא, שמע דברים שרבי עקיבא אומר, שלא מבין מה שהוא אומר, עד שאמר הכל הלכה למשה מסיני ונחה דעתו. אז אני חושב שבהרבה מובנים כל הפרשה, כל ההרמנויטיקה בעצם בנויה על איזה עיקרון שאדם אומר דברים, הוא בבחינת הוא אומר אותו למעלה מטעם ודעת, והבאים אחריו, אלה ששומעים אותו, יכולים לזהות בדבריו, כמו הסיפור הידוע על אגנון, ששאלו אותו פעם שפרש סיפור שלו, אז הוא אמר תשאלו את קורצווייל. אז זה חלק מהציניות האגנונית המוכרת, אבל מעבר לציניות יש גם משהו נכון בזה, כי חכם עדיף מנביא. היוצר הוא בעצם נביא, הוא לא יודע בעצם מה הוא אומר, הוא לא מבין את מה שהוא אומר, הוא רק אומר שזה רוח אלוקים שנזרקת במילותיו. יבוא אלה שבאים אחר שבחינת החכם, שכבר מתבונן מהצד על הדברים, הוא יכול לראות מה הוא שומע. וכאן כמובן שהרי הפרשניות הן אינסופיות, כל אחד ייקח את רב נחמן על שייקח. והיום אגב על פרשנות רב נחמן, יש הרי כמו גם על אחרים, יש הרבה מתחים. לא כל אחד מתחבר לשפה של הרב שגר, כמו שלא כל אחד מתחבר לשפה, כל אחד מתחבר לשפה שהיא מדברת, מתיישבת על ליבו. כיוון שהדברים האלה מאוד מאוד מתיישבים אצלי על ליבי, אז אני יכול לדבר עליהם באופן מאוד עם כל הלב, נאמר ככה, ולקרוא את זה כמעט מתוך הסובייקט של הרב שגר, כשהוא כותב את זה כאן, כי אני חש כאן הזדהות מאוד עמוקה, לא רק עם תוכן הדברים, אלא גם עם המילים שמתארות את תוכן הדברים. בואו נקרא. פרידה זו הופכת לאמצעי להתחדשות ותחייה. בצעירותי הייתי מוטרד תמיד מהשאלה של הכנות והממשות של מה שאנחנו עושים, קראנו לזה גברים אלו, מתפעלים, בקשה סליחה, מה הלאה. ואז מורי ורבי רבי שלמה פישר ישבה איזה לכביסה, דיבר על הטיהור, על טקס הטיהור, ואז הגענו עד כאן בעצם, סיפרתי רב חזקי לוינשטיין בפונוביץ', עכשיו מכאן נלך הלאה בעמוד 17 למטה בספר, ובמילים לרב נחמן שאיפות מרחיקות לכת יותר. התשופה לפי רבי נחמן הינה תחייה. אם כן, לא רק התחדשות, לא רק אפילו טיהור, במובן שאתה עובר טיהור, ודיברנו על זה גם בעקבות השיעורים האחרונים של לפני יום כיפור, לפני מותו, שבעצם הצום שכלל ישראל הוא לא עינוי כדי לצייר כמו בתשעה באב, אלא הצומות הם, הצום הוא חלק מטקס הטיהור. במקדש זה היה במקדש, סביב מקדש וקודשיו, כי כל יש טעון טיהור. לא שנעשה שם איזה, לא שיחסה טומאה למקדש, אלא עצם הסיעוב שדבק ביש מחייב טיהור ורענון. כך גם האדם וכך גם כלל ישראל, במחשב. יש במחשב. כך גם כלל ישראל, פעם השאלה זה גם דבר שמאוד שווה את ליבי, שכלל ישראל עובר איזה מין ריטואל של טיהור, תקש של טיהור, שכל כלל ישראל צם, כל העדה צמה. ויש בזה משהו שחורג מהאישי, יש כאן איזה טקס טיהור שפעם בשנה כלל ישראל נטהר. אתה רואה יהודי אחרי יום כיפור, לא משנה איפה היה יום כיפור, מה עשה ביום כיפור, אתה רואה אותו אחרת. יהודי אחרי יום כיפור הוא כבר, אם הוא אישית לא צם, אבל הוא חלק מכלל ישראל שכן צם. אתה יכול כבר לראות איזה מין רוח טהרה באוויר, שכולם כבר נערכים גם השעה בסוכות, ולא משנה איך עושים בסוכות, אבל יש משהו שהוא באמת מתחיל את הנטהרים כאן, את הטהרה של המעבר לסתיו, אותם אזורים נמיניאליים, אותם אזורים דמדומים שגם הטבע עובר אותם וגם האדם עובר אותם וגם כלל ישראל עובר אותם, זה בדיוק התחושה של ההתחדשות. אבל אצל רבי נחמן מעבר להתחדשות, הרב שגר מזהה זילוק הרבה יותר מרחיק לכת, וזה קשור לתחייה. קל עכשיו דיבור על התשובה כתחייה. ותשובה, הוא מביא כאן קטע מלכותי מוהר"ן תורה עין בית, ותשובה הוא בחינת חיים, בחינת השיבו וחיו, בחינת חיים נצחים של עולם הבא, בחינת שבת, והקטע על ידי התשובה חוזר ונהיה ונחיה וקם בתחייה. הדבר הזה נמצא גם בשפה אחרת שמביא אותה כאן בתורה ו', היא התורה המפרסמת של אלול, כי קודם התשובה עדיין אין לו הוויה, כי עדיין לא נתקבע בעולם, כי טוב לו שלא נברא ושנברא. וכשבא לתאר את עצמו ולעשות תשובה, אז הוא בבחינת אהיה. בתשובה, כותב הרב שגר, מתמלא עכשיו בהוויה וזוכה לתחייה. בהתמלאות זו קשר הדוק לזיכרון ולראש השנה שיקרא יום הזיכרון. משמעות הזיכרון הינה היזכרות פנימית של הלב שכבר הוזכר לאל, היזכרות שהיא התחברות חזקה בלתי אמצעית עם הנזכר, וזה קשור לפרידה שהוא הזכיר אותה קודם, ולכן היא מפגש עם הממשות של ההיות כאן. היזכרות שכפי שראינו מלווה בפרידה, יכול אדם לחיות חיים ארוכים ואף פעם לא להיזכר בכך שהוא כאן. ואני לא יכול להתאפק, ותרשו לי, אני קורא לכם את הקטע בפתחה שדה, שקטע שמאוד אהוב עליי, שהוביל אותי בתיקון הלב, הוא מופיע בקובץ שהעברתי לכם במייל, מי שנמצא בגרופ יכול להסתכל. זה קטע מאוד נוגע ללב, שממש מתחבר כאן ישורת לדיבור הזה. אני קורא. אתמול, בשעת אחרי הצהריים מאוחרת, ירדתי לשוק שכונת התקווה, הסמוך לביתי, כדי לקנות קצת ירקות או פירות. ושאותי בסמטה צרה בה נמכרים ענייני בשר ועופות וגם זיתים בחיל הגשם, שעד אז היה קלוש ודק, ניתח בחוזקה ובשצף, מצאתי לי בהחסק כלשהו בצל סככה ליד דוכל של זיתים ועמדתי. הגשם ניתח, הגמיים זרמו במורד הסמטה, מעורבים ברפש ונצות של עופות. כך עמדתי והרגעים חלפו, מסביב שרו הגמוניות, אפוריות עד כיעור. לאט לאט בתוך המונוטוניות של הגשם, כמו הלכה ופגה בתוכי תחושת המקום, אולי אף הזמן. הרגע דימיתי, אפשר לנסות לעשות דמיון מודרך, להרגיש שאדם פתאום נעמד ומאבד את התחושה של הזמן ושל המקום. הרקע דימיתי לעמוד כפי שעמדתי לא פעם באיזה קרן רחוב בלונדון. ולמיד חזרתי להכרתי, ידעתי שאחד אני עומד הייתה עצבות. ואז עלה בדעתי פתאום שלא אפשר שאדם לאחר מותו נמשך לשוב אל המקומות אשר בהם היה בחייו, ואומנם אין כבר ביכולתו לשוב לחיות בהם, הוא אפילו אינו יכול לראות בהם, אך מתוך אותו עולם הטוב בו הוא שרוי, הוא נמשך להתרפק באפס תקווה על החיים אשר חי, יהיו אשר יהיו, על אותו משך זמן של חיים שהוא ענק לו פעם, על כל אבן ועץ וחדר פינת רחוב אשר חיה, מי יודע, במקרה אם לאו, היו קשורים בהם, או אך הם נגעו בהם נגיעה בקושי. בדיוק זה המצוקה שהרב שגר תיאר, זה יכול להיות כל ימיך בשבילים מוכרים לך, ואתה בכלל לא ער לזה, אתה לא... אתה אם מתי אתה תתעורר לזה, כשאתה יום אחד, אתה יודע שזה הסוף שלך, אתה פתאום בבת אחת, כמו הסיפורים על הגנרל הרוסי, שבגיל 90 הוא חזר לסדות הקרב עם כל המדים, לובש את כל המדים של מלחמת העולם, והולך לבקר בסדות הקרב שהוא פעל בהם לפני 70 שנה, זה סוג של איזה שיבה למחוזות הילדות או לשבילי הילדות. ואז לרגע, זה המשפט החשוב ביותר, ראיתי את המקום אשר עמדתי בו קרוב בעיניים של החוזר ובא אליו לעתיד לבוא. ולרגע, לחרף עין, מה אירוני הדבר, חשתי אל הסמטה הצרה והענייה הזו, בשוק של שכונות התקווה, שוטף מים מרופשים מנוצות והשפעה, כמו איזה המיית לב, כאילו עתידה אי פעם להיות דבר יקר מכל יקר. סוף ציטוט. ואז רשמתי סביב זה, כי אתם יכולים לראות את זה אולי אני אקרא כמה משפטים, יש לך איזה? יש לך מה? אולי כמה משפטים מהמאמר שאני אמסור. החוויה הריאלית של ההווה, רפש, נגש, ולנסות מקבלת אור חדש מתוך הפרספקטיבה של שמיטת האחיזה בה. ההתבוננות מן המקום שלאחר המוות בציפת נכנס הלב לתחושה שאני מבין אותה כתשובה עמוקה. הרגע העכשווי נתפס לכל קטמוניותו והרפש שבו, רפש גשמי ורוחני גם יחד, כנקודה שלמעלה מהזמן, כדבר אינסופי. היכולת להתבונן על הסיטואציה הזו מבחוץ, ההיפרדות ממנה בעזרת דמיון יום המוות, משיבה אותו חזרה על אותו מקום עצמו, אך במבט של חבלה בתוך כדי חקיקה בנצח. ההיפתחות לקראת הבאות מאפשרת ערגה וגעגועים אל מה שהיה ממילה קבעה שלמה שלהם. אם כן, זה, יש עוד המשך, לא משנה, זה עוד קצת העצמה של התחושה שהרב שגר מנסה לשדר כאן, וכאן הוא קורא לזה מלאות של הוויה. זאת מילה מאוד משמעותית. אדם חי בדרך כלל בלי מלאות, הוא לא נותן אמון בעצמו, הוא לא חש שהוא חי, ואיזשהו מקום הוא מתגלגל, כל הדבר הוא זורם, מהיום למחר, מחר למחרתיים, הוא לא נמצא באמת איזושהי תודעה, שיש בו, הוא לא עומד לתצפת על הרגעים שהוא חי, אין לנו זמן פשוט, אנחנו יותר מדי רצים, אבל יש רגעים בחיי אדם, שזה קורה הרבה פעמים אחרי מותו של אדם, אתה פתאום נעצר מול חבר שהלך, ואתה הכל בעצם בבת אחת סף בזיכרון, הרבה פעמים אין צריך לחכות למוות, בדיוק זה ראש השנה ויום הכיפורים, אלו ימים שבהם אפשר באמת לעצור, שאלה אם אנחנו מסוגלים לזה, ומסוגלים לעצור זה גם הביא כמובן לתפילה משמעות חדשה. אני רוצה לשבח את המאמר שכתב אלחנן על התפילה בשבוע שעבר, קראתי זה רק אתמול, ואני באמת חש שהמצוקה של התפילה בין השאר היא בגלל שאנחנו לא עוצרים, כי אנחנו לא מתבוננים, אין לנו הוויה. אין לנו מלאות של הוויה. רק אדם שיש את המלאות של הוויה יכול להתפלל. מי שרק זה חלק מהריטואל היומי שלו, שהוא פשוט הגיע הזמן, מינכה מינכה. וזוכרים מינכה מינכה, שנה שעברה, מינכה מינכה. ואז בעצם מה שנוצר זה איזושהי תפילה שהיא לא באה מהמלאות של ההוויה, אלא דווקא מהריקות של ההוויה, מהסתמיות של ההוויה. מה אתה מצפה שיקרה שם? ברור שהעלולי שבת נופלים אליך כפרי בשל. זה בדיוק הסתמי, הבנלי והסתמי והטיפשי, פרש את הבנלי והסתמי והטיפשי שבדמות, ואז כאן מצא מין את מינו. אני חושב שבאמת התיקון שמתבקש הוא באמת בנקודה הזו, לא רק בראש השנה, בכלל, יש אפילו ביום יום, סוג של עמידה, של התבוננות, ואיכשהו להתרוקן, ולתת לזה, זה מין, הייתי אומר, יש בזה, זה כישורים של אינטליגנציה שאנחנו די לא... לא כך אינטליגנציה שהיא לא כך קיימת, אבל זה לא אינטליגנציה רגשית. זה סוג של אינטליגנציה שצריך ללמוד אותה, צריך לפתח אותה. אנחנו באמת תמיד נוטים לברוח אל המטבעות השפה המוכרת, המוצקה, הברורה, שהכל יוצא בתוך מסגרות, בתוך תבניות מילוליות. אנחנו מאוד שוחים במילים כדג במים. אין לנו כל כך פנאי לפתוח את הלב, כי פתיחת הלב זה לא איזו חוויה סתמית כזה, פתאום קיבלת איזה התקף של... איזה רצון טוב, פתאום התקף של איזושהי רוח טובה, ואז הלב נפתח להתפלל. זה לא עובד ככה. זה משהו מאוד ארעי וחולף. מה שיכול לעבוד זה באמת סוג של, שאדם משקיע, באמת עבודה יומיומית, די סיזיפית, להיות ברגעים שבהם הוא מצליח להתרוקן, הוא מצליח באמת לעמוד מול היחידה שבנפשו ככל שהוא יכול, וזה בדיוק מה שאני גם הזכרתי פעם שעברה, את הדבר הזקן, מלך עשו בריתים, בריתים מוחה, שאנחנו כל הזמן שבועים במילים, שבועים בריצה אחר מילים, ולא צריך לחכות לאיזה משבר נורא שאתה חוטף, כדי שאתה תעצור ומשהו יטלטל לך. לא צריכים להגיע עד שם, אפשר לעשות את זה גם בחיי היום יום, זה מה שאנחנו גם נתבעים לעשות. ראש השנה זה לא אירוע טראומטי, לא אמור להיות אירוע טראומטי. ראש השנה, בעזרת השם ראש השנה, מה הקטע? עברנו כבר הרבה ראש השנים, עבור עוד הרבה ראש השנים, כאילו מה הפואנטה? אני חושב שכאן בדיוק הנקודה זה לייצר כאן את הנתונים הללו בתוך איזה אמון שאכן זה זמן צפוף, אכן זה זמן שבו יש מלך השבע כיסא דין, ואכן גם הטבע משתנה, ואומנם אני שוב לא נזכר כאן בדברים של רב נועם בשיעור הראשון על השילוב של הדין של האדם בדין של הרגלים, ההיסטוריה והכאוס, אבל עדיין זה נכון שיש פה, אדם נכנס לכל המודעות העצמית וכן הלאה, לכל היתרונות של זה, אבל גם זה גם צריך את הכאוס של הרגלים, שדין הרגלים כדי לעורר משהו במקום הלא פתור, במקום שכן אנחנו נדרשים לאיזושהי תנועה פנימית. אז פרחה שדה, שאדם מאוד רגיש, אדם מאוד רוחני, שבאמת הוא ביטא כאן תחושה, אז אני אומר, הוא באמת חי חיים מפורקים, חי באמת בדיום וברפש, ולכן גם הוא, היה לו בקטע הזה לפחות איזה סוג של ריגוש עמוק, שהוא באמת מעורר יורד תשובה עמוקים. וכן אני אומר לכולנו, שכל אחד מאיתנו, יש אולי משהו לא רגל לומר את זה לחבר'ה צעירים. חבר'ה צעירים לא מכירים מה זה שוב, נמצא רק בעולם של רצון. אין כמעט שוב איזה צעירים, צעירים רק רצים כל הזמן. בהרבה מובנים, אני עדיין נמשך לצעירים, אני לא אומר לצעריה, לא לצעריה, אבל באיזשהו מקום, התכונה של הרצה היא עדיין מאפיינת אדם שעדיין עושה משהו בחיים, עדיין הוא פורא ויוצר וכותב ולמד ולא יודע מה. ואני רבה חושב שכאן באמת, לא שתם זה נקרא עולם של תשובה, כל הדיבור על תשובה הוא לעורר את השוב. לעורר את השוב זה מחייב איזו אינטליגנציה, זה ממש, תשובה זה סוג של אינטליגנציה, זה סוג של כישורים. זה לא מין רצף של מעשים או של הורי תשובה במובן הזה שאתה בעזרת השם תתקן על שקלפיים טובות שפגמת. התשובה היא אינטליגנציה. מה טבעה של אינטליגנציה ואיך קונים אותה ואיך מתקשרים לקשורי האינטליגנציה הזו, זו שאלה נורא לא פשוטה. היא שאלה שמחייבת התבוננות עמוקה. אני חושב שהרב שגן נגע כאן, באמת הוא נותן את הרכיבים המילוליים כדי לעורר אינטליגנציה חדשה. לא לעורר מחשבות חדשות, לעורר ממש מארג שלם שאמור לפעול בתוכנו, שהוא, הרב שגר לוקח אותו לאיזה מסע שהוא עצמו היה בו מאוד עמוק, כל חייו, וגם בגלל שהוא באופן אישי גם היה נמצא בתחושת הזמניות, שהוא אמר, צא לעובר כחלום יעוף, הוא לא צריך את מטלי תוקף של זה, הוא אמר את זה ערב הבוקר וצהריים, איך שגם לא אמר את זה, פשוט חי ככה, ולא כל אחד חי ככה, אני למשל לא חי ככה, אני לא חי בתודעה של האקראיות ביום יום שלי, יחד עם זה, אני כן חושב שהאינטליגנציה הזאת של היכולת, אני גם רואה באינטליגנציה הזאת משהו מאוד יהודי. זו תכונה מאוד יהודית. זו גם התכונה שבאמת העולם המודרני מאוד מבקר את הבטלנות של היהודים. מבקר את בוחרי הישיבות, שהם לא עושים שום דבר. מה עושים בסך הכל? עושים ספורט של הפה, מדברים כל הזמן. לא עושים כלום. ואני חושב צריך להבין שישיבה, אפילו בלימוד תורה, לא דיבר, אני לא יודע רק על תשובה, בסוג של אינטליגנציה. היכולת של אדם באמת להשקיע את חייו ולמצוא את סיפוקו מעולם רוחני שממלא אותו, מציף את ישותו, אתה יודע שרוב לאדם קשה לו להתחבר לזה, מאוד שבועים באתוס המודרני של העשייה בעצם מחיינו, ולא רוצה להזכיר את המילים מצמררות שהעבודה משחררת. אני רק רוצה לומר שבאמת זאת אינטליגנציה מאוד, איזה אתוס מאוד, מאוד נוכח בהוויה המערבית, למשל בהודו הוא לא קיים בכלל, הפוך לגמרי. שם הבטלנות היא, האתוס של הבטלנות, האתוס שאתה לא עושה שום דבר, אתה פטליסט, אתה מקבל הכל מנכנעות. האתוס זה של הנמרצות, היעילות, איזה אתוס מאוד מערבי, ובאמת אנחנו כיהודים נמצאים לקו התפר בין מערב למזרח. מצד אחד יש ביהדות משהו מאוד נמרץ, ומאוד תובע מאיתנו עבודה ועמל ורציפות וכן הלאה וכן הלאה, ולאסוף את כוחותינו, כמו שאמר הדמורה האמצעי, קבץ נידחינו, זה הניצוצות של התפזרו בנפש, זה לקבץ אותם ולעבוד לאיזשהו עמוד שדרה שלא כל היום להיות, לבהות בעולמות חסר מוצקות. מצד שני, יש גם צד מזרחי בעולם היהודי, בגן היהודי, שהוא באמת, הוא מתעורר מאוד מאוד בימי הרחמים, שהאינטליגנציה הזאת של השוב, תראו, רצון השוב זה לא סתם מילים, זה באמת, זה שתי אינטליגנציות, זה שני אורות מקיפים, הם מאוד שונים מחמה שני, יש אנשים שמאוד נמצאים ברצו, אין להם כמעט בכלל כישורים של שוב, יש אנשים שמאוד נמצאים בשוב, הם אנשים יותר אנשי אומנות, אנשים שיכולים לשבת יום שלם, להסתכל על עץ ואחרי זה לצייר אותו ולשיר לו שירים, ויתן להם איזה משהו לימודי, יעבדו ידיים ורגליים, כי האגף האינטלקטואלי כבר נרדם מזמן, ותמיד השאלה היא שאלת האיזונים, השאלה של התכתבות בין מיני האינטליגנציה, ומטבע הדברים צריך לעשות איזושהי אפליה מתקנת בימי הרחמים לאינטליגנציה של ה... אני אשאר לך דוגמה למשל, בתפילות של ימים לא רואים, שלי הן נורא חשובות, ואני אומר לדאבון הלב, אני באמת בזמן האחרון, יום כיפור, תודה לאל יש יום כיפור, אני באמת מרגיש חיסרון גדול, שאני מתפלל באנשים נהדרים ומצוינים, שבתפילות הימים לא רואים נמצאים באינטליגנציה של רצו. ומחפשים, נו, מתי הוותק נגמר? כי אחר כך אישה צריכה להגיע לשמת קריאת שופר, אבל זה בסדר גמור. אבל זה הכל רצו, זה חלק מה... רצים והוא תורי תוקף, כי אין זמן, והרצוע הזה הוא, כולם כבר התיישו מהמתיישים, כל שנה עוד כמה מתיישים מהתפילות, ואני חושב שאנחנו לא צריכים להתייש, צריכים, אני חוזר למאמר של חנן, אני חושב שאנחנו צריכים לבנות אינטליגנציה כזאת, צריכים לתת אמון שיש אינטליגנציה כזו, שיש ביכולתנו לקנות משהו לפחות מהאינטליגנציה הזו, ודיבורים כאלה של הרב שגר, מאוד, אני רואה פה את השילוש של פרידה, בחייה, התחדשות, זיכרון, מלאות של הוויה, אני כבר מרגיש בעצם הוצאת המילים האלה מן הפה, אני מרגיש פה איזו קריאה שאמורה לעורר משהו מהמקומות הללו.
לפעמים אתה כל כך לא מזהה במקום שאתה נמצא בו, שגם מזכרות וגם ראית אנשים שהיו במקומות שהם היו בהם שנים, והם ניסו להיזכר בהם, ניסו לבקר בהם, ניסו לחזור אליהם, והם לא, לא כאילו זה לא עשה להם כלום, זה, הם השתכלו על הבניינים, השתכלו על הבתים, שזה לא...
טוב, ברור שזה לא, אין פה שום הבטחה למוארות או להצלחה או משהו כזה. זה קריאת כיוון, שזה חלק מאיתנו. אותה ענבה, שפלות רוח, דווקא לא לעשות, לתת, להיות נפעל, להרפות, לדומה מנוע, להיות בהתבטלות. זה רגעים יקרים שעשו לנו, ואל לנו להחמיץ אותם. אין הרבה רגעים, החיים שלנו די צפופים, כולנו מאוד עמוסים בענייננו, ויש רגעי חסד שבהם אולי עלי להיפתח למקומות האלה ולאינטליגנציה הזאת. ואני אומר, אם הדבר הזה נעשה כקהילה, ולא רק לאדם הפרטי, זה עוד יותר טוב. יש כאן באמת הקריאה של חנן במאמר שלו לקהילה שביחד מחפשים את המקומות הללו. אני חושב שזו אמירה מאוד נכונה. אני חושב שהיכולת כקהילה להגיע מראש של מוכנות, שיש לנו זמן... אינסופי, ומתאים לעצמנו באמת להיפתח ולהשתחרר. זה קצת, אולי זה קצת פנטסטי, קצת אולי אפילו פתטי, כי מה תעשה שהאדם יצא פה עם ארבעה זעתותים שמתחילים לחדך, מתחילים לעבוד לפה לשער ועושים רעש, אז מה תעשה איתם? אתה צריך שהוא, אין לך זמן לזה, אתה חייב להיות בחוץ כדי לתתן בילדים, אבל יש כאן באמת קשיים מובנים, אבל יחד עם זה אני לא מוותר על האמירות האלה. האמירות האלה הן אמירות שמזמינות, הן אמירות שיש כאן באמת פרידה, תחייה, התאבות, זיכרון, מלאות של הוויה, אלו באמת, אני יכול לומר שהקטע שבייחס סדם יותר ברגעים האלה, אני באמת חש סוג של מלאות של הוויה, זה משהו כאן, אתה באמת מלא, אתה משהו מואר בך מעצם הסיטואציה. זה אומר חנינה שזה לא תמיד עובד, ברור שזה לא תמיד עובד, זה לא, אין פה נוסחות פלא, יש פה סוג של התנסויות שאפשר להתקדם בהן, אני מאמין שאפשר להתקדם בהן, ואני בכלל אומר לכם ש... אני חושב שחיים בישיבה בכלל, הם חייבים לתת איזונים סבירים בין הלימוד לבין העבודה הפנימית. אבל גם עבודה פנימית זה לא שבכל ללמוד גמרא לומדים אריזל. זה לא שאלה באיזה טקסטים אתה מתעסק. השאלה היא אם אתה בא מנפש אחרת, אם אתה עושה כאן איזשהו, אתה מעורר, אשר עובר לתוכנה אחרת, אתה עובר כאן לתוכנה אחרת, מערכת אחרת, שרק אם היא עובדת ומתפקדת, יש מקום שזה יקרה משהו. אז זה לא כך שגם גם לימוד גמרא, אגב, יכול להיות מאוד, יש לי סיפור נורא יפה על פרופסור אנדרי היידו. הוא סיפר לנו כמה פעמים שאיך הוא הגיע, הוא בא ממעולם מאוד מתבולל, מאוד רחוק. הוא סיפר שפעם אחת הלך לבני ברק, ושמע זה, מאחד הבתים למעלה, שמע מוזיקה שהוא מאוד התפעל והתרגש ממנה, ועלה למעלה, והגיע שם לחל של ישיבת ויז'ניץ, ושמע שם את החיילה של עמים תורה. וכך הוא נדבק ו... הוא נתפס לניגון של עובדי התורה, עכשיו הוא לא שמע, הוא לא שמע למט אף מילה, הוא היה שומע, הוא לא היה מבין, כי לא היה בעניין, אבל הוא שמע את הניגון. מכאן הוא התחיל להלחין משניות וכל השאר היסטוריה. וכך הוא סיפר. עכשיו יש כזה משהו שאנחנו לא תמיד ערים לו, שיש איזה קול שכמובן משוררי כמו ביאליק, יעשו מזה כבר את המתמיד, וידברו בליריקה מאוד מגועת ללב על בית המדרש שהיה שם, והחשוך וכו' וכו'. אבל גם בית מדרש בכלל, אני לא באתי להתרפק בנוסטלגיה על דברים שהיו ואינם. זה לא מדבר אליה כל כך. אני כן אומר שהעצירה וההיזכרות היא נכונה גם לגבי בתי המדרשות. בית מדרש הוא, יש בו משהו שהוא חדש, הוא מחולן, הוא חושב חופשי, ומרגיש רגשות חופשיות, וכך זה בעצם למה שאפיין אותנו כאן בבית המדרש הזה. אין ניסיון מלאכותי להתרפק על כל מיני ריגושים שאני אומר על עצמי, שאני באתי מהם, אין לי עניין להתרפק עליהם בכלל, אני ממש לא שם. יחד עם זה, יש רגעים שבהם היזכרות בבית מדרש, אפילו השם הזה בית מדרש, הוא מעורר אצל כל יהודי ברגעים מסוימים, מסוג של איזשהו, אני כאן נמצא ברצף הדורות, נמצא כחוליה, זו הרגשה נורא מטלטלת, נורא חזקה. אנחנו לא מציעים כאן איזה מין מכון ללימודי אנטארטיקה. אנחנו לומדים תורה, לומדים תורה בבית מדרש, ואני חושב שהצלילים והרגושים והניגונים הם נמצאים אומנם באופן סמוי, נמצאים בקירות, אבל הם נמצאים, ושוב, אני לא בא לעודד, כמו שעושים הרבה מקורות, נסים לייצר אצל חבר'ה צעירים, באופן די פתטי, כל מיני ריגושים שכבר לא נכון לייצר אותם, כי זה שולל את ההתחדשות והתחייה, ואת המלאות של ההוויה של האדם היום. מצד שני, מדי פעם להיזכר, ההיזכרות הזאת, יש בה משהו מאוד, מאוד בעל ערך. כולנו שעובדים תורה, אנחנו עובדים תורה, פתאום מדברים על הקמאים, על התנאים, על המוראים, על הראשונים, על בעלי הסוד, בעלי הנגלה. זה הכל אנחנו דורכים כאן בשדה שכבר חרשו בו רבים. אנחנו באים ממקום שלנו, ממקום עם העמדה הרעננה של אדם בין הזמן הזה, שאנחנו עם ארסנל של כל תחומי הידע והשפות שאנחנו רכשנו לעצמנו ורכשים לעצמנו יום יום, כדי שבאמצעותם נוכל לבוא ולפרש את התורה. אבל עדיין יש, זה הצד של הרצון, שמייצרים שפה חדשה וכיוונים חדשים ומתחדשים, ויש בזה גם צד של תחייה. יחד עם זה, אני חושב שצריך לשמור על קשר עין עם הקשר עין עם המקום, עם המקום של ההיזכרות, ודאי בראש השנה, וזה לא קשור דווקא לראש השנה. וזו הנקודה הראשונה שאני מקווה שהצלחתי להעביר אותה, רוצים להיום. לומר משהו? יש אנשים ככה... נו, תגידו משהו. פגש אתכם, זה אומר לכם משהו. מוישה, תגידו לו משהו. אחת פעמים. אם אין לי פגיר, הייתי זורק עליך. אם אין לי פגיר, הייתי זורק עליך. ואין לי פגיר.
אני שולח לו במייל.
מה?
אני שולח לו במייל, גיל. שואל את עצמי, הרבה פסעים המורים על זקנת הצעירות. אני אקחות את עצמי פה ב... שנה שנייה, אני חושב, אחרי שיעור א' הראשון, אז הרב שמר דיבר באלול. חבר'ה לא הבינו מילה עם מה שהוא אמר, ואותו כל ככה. הוא דיבר על הזקנה, על סוף הזמן, על המוות, העובדה שאנחנו זקניים פה, שמה המשמעות בכלל. עכשיו, הוא עטף את זה בהמון מילים פוסט-מודרניות, הם לא הבינו בכלל מה הוא רוצה, הם היו שמיניסטים ממכון לב, לא ידעו מה קורה כאן בינו. לא יודע עוד כמה הם זקנים, אבל לקח לי זמן להגיד. ואז יצא לי שאלתי את עצמי, אני מבין שכאילו, מאוד התרשמתי, הייתי כבר אחרי שנה שהכרתי פה את הישיבה, אחד, את ההפשגה, ידעתי שאנשים אומרים מה שהם מרגישים ומה שהם חושבים, מדברים בסופו של דבר על המקום שבו הם נמצאים. שאלתי את עצמי, האם המקום 18 עכשיו שהגיע, שיכול לדמיין פה את ארנון בן 18 לצביקה, זה לא חשוב. מה לא ולזה באמת? עכשיו, גם חבר'ה לא בן 18, אתה אומר אני לא זקן, ואני שואל באמת עד כמה הדיבורים האלו, דיבורים של שוב, הם הדיבורים שצריך, זאת אומרת, שהם נחלת כולם, אולי צריך לדבר דיבורים של רצון. לא לדבר על ראש השנה כיום של הסוף, וכשיקוף לפרידות, עמוקות. אבל לא נפרדים, הם לא רוצים להיפרד, הם רוצים להתחתן.
תראה, אני חושב שהתשובה נמצאת בשאלה, כי אני חושב שתבחן בעצמך מה הדיבורים האלה עשו לך אז שאתה עובדת איתה רחוק מאוד מהם. אני בטוח שהם יפכו להיות אור מקיף ברמה מסוימת, אלא אלה יפכו להיות הראש הזה משפיע. גם ארנון, גם ארנון לחברה, והוא השפיעו יש פעם אחרת לדיבורים האלה, שבשעת מעשה לא הבינו מילה מה שהוא דיבר. ועם הזמן, אף אחד לא הבינו שהם מדברים. זה התורה בלב ירושה, מה הם לא הבינו אותו, הכי גם לא הבינים אותם. זה חלק מהעניין, שאני שאדם שומע אותם, זה מתכתב עם מקומות לא מודעים, עם מקומות חבויים. עכשיו, אני באמת גם מדבר לא ממקום, אני לא חש כנראה את איזה מין, אמרתי, אני לא נמצא במקום שאני חווה את המקום הזה. יחד עם זה, אני כן חושב שאני מדבר כאן בשפה קצת חדשה, על אינטליגנציה אחרת. זו שפה שמשנה את העניין. זה לא לבוא לעורר פה איזה מין חדר מיתים מול העיניים. אני לא מתכתב עם חדר מיתים. אני דווקא מתכתב עם אנשים חיים ועם הוויה של חיים ועם העולם, עם הקיום. אבל יחד עם זה אני חושב שהאינטליגנציה ההודית, המזרחית, הפטליסטית היא חלק מהקיום שלנו שאנחנו די ברוכים ממנו, די לא מעוניינים בו. ואני חושב דווקא עכשיו שאני חוויתי כמה דברים, אני התעצמו אצלי כמה דברים, אני חושב שאנחנו בעצם יוצאים באיזה קו אמצע כזה ש... אני חושב שגם חבר צעירים בגילם, אני חושב שכל אחד מתעריף במקום כזה שהוא רדום. ועכשיו, אם כדאי לדבר רק על הרצוב, על כל מיני דברים חיוב כאלה, אני באמת לא יודע, אני אנוכי משהו אנוכי, אני יכול לדבר על משהו, מקום שאני נמצא. וזה מאוד מאוד, ואני גם רוצה ללמוד את הרב שגר כאן, ולהביא גם אותו, אבל להביא אותו בגרסה יותר, פחות טראומטית, נאמר ככה, פחות, עם פחות כובד. עם פחות, עם פחות ייאוש, עם פחות דכדוך. כי אני לא חווה, למשל, חוויות של ייאוש, או חוויות של דכדוך, או של מלאך הבוות. ממש לא, אני לא שם בכלל. אני כן מדבר לא על פרדות, אלא על השלה, על תשליך, שצריכים להשליך משפק תוקפו. זה אני בכלל מדבר על זה, כי שם אני בנמצא. אבל זה כבר לא עם הכובד של... איזושהי טוטליות של הסוף של הקיום. אני גם לא מעודד את זה, לא את עצמי ולא אחרים, להיות בראש השאלה מעמדה כזאת, אבל יחד עם זה, אני כן חושב שצריך, אני אומר לעצמי, שהאינטליגנציה של השוב יש לה, מבחינתי, אני מרגיש שאני כושל בה. לפעמים כשאני עובר לפני הטבע, יש לי רגעים. לפעמים זה קורה שאני מצליח להיכנס למשהו, למקום שאני ככה לא יכול להגיע אליו. זה קורה כי אני לגמרי שוקע ו... נגלגל בצלילים, בניגונים, אז אני מצליח לפעמים לחוות, זה לא תמיד, וגם ברגעים מסוימים של התפילה אני זוכה לזה. וזה, אז באמת זה מאוד, זה נותן ריגוש מאוד עמוק. אבל בדרך כלל גם יום כיפור, שזה יום שאם לא יום כיפור אז מתי? אני חושב שכאן ביום כיפור להערך לאיזושהי עדה שניתרת, יש תמיד בכניסת יום כיפור, אנשים באים למקש סליחה ומחילה. פה זה נראה לי סתם פתטי. מה, זה לא אותי, מה עכשיו אתה הולך סליחה ומחילה, סליחה ומחילה? מה? עשיתי לך משהו, מה אתה, מה זה צריך סליחה ומחילה? אבל במחשבה אחרת ובתחושות אחרות, אני חושב שהפנייה, בכנסת יום, יצאת יום הכיפורים, כולם פונים לכולם, כולם נותנים איזו אמירה, כולם מביאים את הפנים שלהם, כולם נערכים, יש בזה משהו נורא נוגע לזה, ממש לא רצון, זה ממש סוג של איזשהו עוצרים ונותנים את עצמנו. עכשיו אני אומר, בליל יום כיפור זה מאוד נוכח, ולמעשה אם זוכרים אז גם זה מתגלגל לשאר חלק יום כיפור. ראש שנה קשה לדבר, כי נגיד באומן ראש שנה, שהייתי לפני שנתיים, שם זה כאוס שלם של בית משוגעים כזה, ממש אין מילה אחרת. אבל לבית משוגעים הזה הוא שהוא נורא טראומטי ביום עצמו, אני סבלתי נורא שם, אבל הטראומט אחרי שחוזרים, שבאמת היה שם משהו של אור גדול, חילתי. במובן הזה, ואני לא מריס להיות שם, זה כזה... אני לא... זה פשוט חוויה טראומטית. אבל מצד שני, אני באמת חש שעשרות אלפי אנשים באים לדומי מנוע. באים לדומי מנוע, אתה רואה אותם על הפנים שלהם. מסתובבים שם, חלקם בכלל לא מתפללים. יש כל מיני אנקדוטה שמישהו רוצה לראה בספר של מוישי ויינשטוק על אומן, אני יכול לשמוע כל מיני אנקדוטות מחויכות. וכל מה שכתוב שאני חותם, כי זה פשוט נכון, ואתה רואה אנשים שבאמת לא מתפללים אפילו, אחד בא, עשה התבולדות כל הלילה, בראש שנה, הבוקר הגיע למיטה, ישן עד הערב, איפה תפילה, איפה תקיעת שופר, שום דבר. זה חלק מהעניין שאתה לא, אתה מוותר על הכל, אתה נזרק, אתה הולך לאיבוד שם. עכשיו, יש בזה מצד לך משהו מגניב, מצד שיהיה משהו שמחילתי, כי מתנגד מסוים לפחות, אין מצב, מה זה ראש שנה ואתה לא מתפעל, לא תקיעת שופר, מה זה צריך להיות? אבל יש משהו שאתה, זה רוח כזו שאתה יכול להרשות את עצמך, אתה באיזשהו מקום, יש בזה גם ברוח הזו גם הרבה קליפות, הרבה שטותיקיות, הרבה שטויות שנעשו שם, ובאמת לא, לא רציני. יש כאלה שכמה מהצדיקים שם שסתובבים שם, שבאמת אתה רואה על הפנים שלהם, שבאמת קורה להם משהו, באמת הולכים לאיבוד, הם לא נמצאים בזה מין יאללה ראש שנה, בואו נריץ אותה ונגמור, וזהו כבר, נמאס תפילות ארוכות ושערמות, מה אני יכול לעשות כאן? יש איזו הוויה שלמה של קהל, של קהילה שלמה, או קהילות שלמות שבאים בהמון עליך. אתה לא אומר לשום מקום, אתה בניחות, אתה שתגמור, תגמור, האוכל יחכה לך, אתה רוצה לרוץ אחרי האוכל, אתה שתגמור, אתה תראה שיש לך אוכל, הכל בסדר, אין, זו חוויה נורא חזקה, ושם אני חשתי משהו מאותה אינטליגנציה ששוב, שהיא מאוד מתאימה באמת לראש השנה, שיש, זה קהל עצום, זה קשה להאמין ש-30-40 אלף איש מסתובבים שם, בתנאים שהם לא תנאים בכלל, ובאמת יש מקום, לא שחדרתי לליבו של כל אחד, אבל אני חשתי שהוא בעצמי איזה מין רוגע כזה, מין שלווה כזאת, תוך הכאוס הזה, זה מין, אמרתי לעצמי, מקום להתבצר לי בגיהנום להיות בו, מקום לקורח, זה באמת שגיהנום שם ראש השנה, אבל אני הייתי מוגן באיזה קהילה, יחד עם איך כולנו, ספר על קהילה של רבודד, לפני שנתיים באומן, זה מין גיהנום, מין כאוס כזה, אבל יש מקום שמתבצר בגיהנום שאפשר לעשות תשובה שם. יראו תשובה, כמו בני קורח. אז אני אומר, אם נצליח בקהילה שלנו לייצר, נגיד ביום כיפור, באמת זה מין הערכות, לפני כמה דקות דיברתי על זה מלחנה, שנעשה בעקבות המאמר של השם, באמת איזו הערכות להתרקנות, הערכות של קהילה לשוב. דווקא הרגע שהדברים של ריבורי אומר שאני מאוד מבין אותם, אני גם, לצערי, אני גם אני חי ככה. אבל אני אומר את זה באמת בצער, כי אני באמת חושב שחסרה לי איזו אינטליגנציה שהיא קיימת קצת, לא שהיא לא קיימת, היא קיימת קצת, ואני מציע לכולנו כקהילה לבוא באמת עם איזה ראש כזה של ללכת לאיבוד ביום כיפור, ללכת לאיבוד, כן.
זה,
אני יודע
שאתה אומר, מיניהו בי פרח, איך אפשר להיערך וללכת לאיבוד,
זה לא
מתוכננת מדי.
תראה, הבעיה תמיד, השאלות האלה...
לא, וממה נמשך, אבל גם אני הולך לצד השני, אני שומע את הדיבורים, זה לא בפעם הראשונה, באמת אני עוד שומע אותם, שומע עוד את הרב שגר מדבר אותם, כמו שגם את הרב אורי זה החזיר.
שוואי.
והנה באיזה שוף, אני גם שומע את עצמי שאומר, לא... אני כבר אמרתי לך, שלי אין אפילו יצר אורי של אומן. אני לא יודע אם זה צריך, אולי זה צריך לעשות תשובה,
אבל
אתם נוראים,
שאין לי גם יצר טוב לאומן.
אבל זה לא... אני רגע מנסה, בסדר, לפרוט רגע למילים פשוטות את התיאור, את חוויית השוב הזאת, שאתה מזה אותה באוטו, ואתה מזה אותה באומן. זה איזה מקום של השקטה, של... אני אומר באופן אישי, לא נראה לי מאתגר כל כך. לא רק לא מאתגר, אלא גם לא... האם באמת זה מה שאני מחפש בחיים שלי? זאת אומרת, התיאור הזה, החוויות של הרב שגר, ולהבדיל, החוויות של פנחס שדה, שנזכרים בעצמם ביום המיטה, או חווים את חייהם מהפרספקטיבה של יום המיטה, ודרך זה הם מעשירים את חייהם. האם, א', באמת, כאילו, הניסיון שאמרת אותו, ומילא אני חושב שהוא להשיג את זה לא דרמטי. אבל זה אחת דרמה אחת גדולה, זאת אומרת, מה זה לא דרמטי? כל האמירה הזאת, אני צריך לחוות את החיים שלי, אני איתה, היא בפעם מסוים, היא פתטית קצת, זאת אומרת, היא החיפוש. כאילו אני לא מרגיש במה שאני עושה פה שום דבר בעצם, או אני מאבד את היכולות להרגיש באופן ממשי, יש מה שאני חי פה, את היום-יום הפשוט שלי, אז אני מעורר את עצמי בכל מיני אופנים שיש בהם בסופו של דבר משהו מאוד דרמטי, קצת פתטי, של הניסיון כאילו להיאחז מחדש במוקר באיזה מקום אחר לגמרי ולהיפתח. עכשיו, יש... אני לא שולל את זה לחלוטין, אני מזדהה עם האיכויות של זה, יש הבלחות כאלה גם אצלי באופן אישי לפעמים, יש מקום שבאום אתה באמת, אבל האם באמת זה אופק החוויה שמאתגר אותי? אני באופן אישי מאוד לא. ראש השנה שאני מחפש הוא מאוד לא כזה, יום כיפור שאני מחפש הוא עוד יותר לא כזה. ולהפך, יש הרבה שנראות לי הרבה יותר מאתגרות. זאת אומרת, העמידה שלי מול החיים הממשיים שלי, להפך. להיות בהם מאוד בראש השנה ויום כיפור. להיות בהם מאוד בחוויה שאותי מאוד מטלטלת כל פעם, זה התיאור של ברכת כהנים, של תפילת נעילה בג'רבה. כל המשפחה מתכנסת מתחת לטלית של האבא, הגברים והנשים, כולם נכנסים שם לבית הכנסת.
אתה, מה?
יש תיאור מפורסם, ברכת הכהנים בג'רבה. אתה מכיר, אני סתם.
רק רציתי שתחזור שוב.
כל הגברים והנשים, הילדים, כולם מתכנסים משפחות לבית הכנסת, בסופו של יום. זה התיאור שבאופן אישי הוא מאתגר אותי באיזשהו מובן. פוגש גם את העבודה שלי בראשית בימים הלאומיים. אני מבין מאיפה הוא צומח. הוא גם סוג של עבודה קהילתית, זאת אומרת, הוא באמת פוגש בכלל מושגים של קהילה. הרי כל התיאור הזה שאתה מתאר, כל כולו הוא א-קהילתי בצורה קיצונית. אין בו בכלל מקום לקהילה, אין בו מקום לילדים, אין בו מקום... זה איזשהו סוג של מין באמת החזרת העולם לתוהו. בסדר, מי שאלה...
לא, זה לא ככה, אני... א', אני מודה שיש הבדל בשורשי נשמות. ברור שאדם נמשך אחרי מה ש... אחרי ליבו. זה בסדר. לגבי מה שאני אומר, אני לא מבליט את יום המיטה. נכנס הלב, ידע, לרב שגב ידי לא מבליט יום המיטה. אני גם לא חווה את זה ככה. אני כן חווה את השוב. אני מגדיר אותה כאינטליגנציה חדשה, אינטליגנציה אחרת. שיש בה משהו מן הפטליזם, משהו מן הפסיביות. גם המילה מאתגר, אגב, היא עלולה להכשיל. מי אמר שצריך להיות מאותגר בראש השנה? אני חושב שאני רוצה לחפש את הלב, לא את האתגרים. ואני לא בטוח שצריך להתגר אותי. אתגור זה מילה שהיא שדה מילולי שבו אני בונה כאן משהו בעשר אצבעותיי ואני רוצה שזה גם ימשוך אותי ויאתגר אותי ואני הולך לשם. אולי זה עצמו כאן, מה שהאינטליגנציה שלי מדבר עליה היא בדיוק לא תכנס את המילה אתגר שם. אני לא מחפש אתגר בתפילה, אני מחפש להתפלל. להתפלל ובאמת להיות במקום שבו יש איזו התרוקנות של הלב תוך איזו עמידה חלולה נוכח המקומות החלולים בחיים, לא דווקא עם המיטה, אני מסכים איתך. אני גם אמרתי את זה, אני חוזר ואומר את זה. אני לא רואה את יום המיטה כנראה לאקוס או כנקודת הדמיון המודרך שלאורה אני הולך בחיים, אני לא הולך לאור יום המיטה. זה לא מבין שזה לא מאתגר אותי, כי אני לא כזה פשוט, זה לא העולם שלי.
אז למה להתרוקן?
למה לא להביא
לתוך התפילה
בראש
השנה את הילדים שלך, את הישיבה שלך?
אני אמרתי שהקהילה תעשה את זה, אחרי אמרתי שיש קהילה שבאים עם פנים טובות, שכולם קצת מתרוקנים, כמו שבאים לשבת. איך מקלים שבת ביחד כקהילה? אוקיי, אתה בא, כולם עולים החוצה לבנה, באים בדים, מתקלחים, אוכלים למקווה, באים לקבל שבת, ואז מעצם ההכנה הזו כבר יוצרת איזה סוג של, לא מודע לגמרי, משהו שאנחנו כאן, יש לנו איזה, מקבלים את השבת, זה קבלה.
זה קבלה של התרוקנות או של מלאות?
אני חושב שהמלאות כאן היא מתפקדת בצורה דווקא על הפרידה מהרצות. כמו שבת זה עצירה, יש צורה של עצירה, והעצירה הזו היא סוג של התרוקנות שמאפשרת באמת להתמלא באורות אחרים. כי הפנים של השבת והלב של השבת הוא לא לב שגם חול. אני אומר את זה גם ביחס ליום כיפור, ביחס לתפילה בכלל. לכן אמרתי, לא צריך לרוץ עד מחודש גם אורי עלה אותם על המיטה. אני לא שם, אני לא מחפש את המיטה, ממש לא. אני כן מחפש את המזרח בהקשר הזה, שהוא לא בגרסה המזרחית, הוא מאוד רחוק ממני. אני מדבר על היכולת של אדם באמת להיות באיזשהו ביטול, באיזשהו ביטול יש במידה מסוימת. והכל שאלה של איזונים. אנחנו מאוד מערביים, מאוד נותנים קרדיט, אנחנו מחפשים אתגרים. אני, איך את האמת, אני כבר לא מחפש אתגרים. אני גם לא מנסה החלט מזה בצורה של אתגרים, כי אני בראש אני מחפש את הלב שלי, ואני לצערי לא מוצא אותו. אני כבר הרבה זמן מחפש את הלב ולא מוצא אותו. ואני לא, זה לא אתגר בשבילי, זה פשוט אני מחפש את הלב. אני רוצה להתנקות, אני רוצה להיות נכון יותר, ולהיות שמח יותר, מלא יותר. ולפעמים אני זוכל את זה יפים פחות. אבל זה מה שמעסיק אותי ודאי בראש שנה, ואני כבר מראש מודיע על האמת, אני כבר די מן המיואשים, ולא כל כך, יחד לזה אני כן מנסה, אני עוד פעם ועוד פעם מנסה. סתם, דיברתי עם מישהו מבוגרי היישוב שהייתי בו בשנות ה-80, שם היה ראש שנה ומרשי שנים מאוד נפלאים, והנה משבת יחד, ואיכשהו ניגענו ביחד ניגונים של שנות ה-80 מבית וישניץ. ממש הרגשנו שנינו ש... עולה של התמלאות של הוויה. עכשיו, כל זה היה, לא, אני אומר באמת, זה היה משהו, שלחתי לך את זה באמת, מישהו מהבוגרים שלח לי, יודע שניגון שאני אוהב מבית ביז'ניץ, הוא שלח לי את זה באימייל, אז ככה, לא היה לי את הגרסה הזאת, אבל לא, אני אומר, יש משהו שאתה, ניגונים שאתה מנגן אותם, שמעוררים לך באמת משהו במנהרת הזמן, לא כדי להתרפק על העבר, אלא כי זה מעורר משהו באמת מה... אדם הוא כמו עץ כזה, עם הקליפות, עם הגיאולוגיה של העץ. יש דברים שמתעוררים כשאתה... שאישור, אני לא בא להתרפק על העבר, לא לעשות... לא לעורר דברים שהם לא שייכים, שפתטים, ממש לא. אני כן חושב שאם לא, אם לא נותנים מקום לזה, אני אפשר לדע שהילדים שלי כדומה, שילדים גדולים, אני שומע את זה כל פעם חדש, שממש מרים ידיים, על הרקע הזה, שאלה מפגש עם, יש כאלה שמפגשים עם הרב וייס. מפגשים עם הרב וייס כל השנה. אתה לא יודע מה זה להשלסתי שיצא משם. מפגשים עם הרב וייס כל השנה. וזה, עכשיו תגיד לי, מה זה סתם, איזה פתטי כזה, מה אתה...
לא, אתה, זה
אתה משהו נדבק שם, נדבק שם משהו במה, אז לא, אתה שתי יודע, תהיה רציני, תהיה מבוגר, חלס עם זה. אני רואה בזה משהו נורא נוגע ללב, וגם אמרתי לרב וייס האחרונה כמה פעמים, שתדע לך, אני אומר לך שהילדים שלי הם פשוט, זה מה שיש לי בחיים מהראשונה שלך. ואגב, קראתי את המאמר גם על זה, מאוד... אתמול היה לי יום שלי, יום של הלחנה. ואני רוצה לומר שיש דברים, כל אחד יש את הרגעים שלו, שלא... יש אנשים שרצים לשליח ציבור ששמעו אותו בידותם, והם לא חייבים לשמוע אותו כי זה מעורר משהו מ... עכשיו תגיד לי סתם, זה סתם התרפקות על איזה נאיביות, אינפנטיבה.
לא, זה דווקא משהו שאני קוראים אותו עכשיו לגמרי. כאן באמת יש איזה, אבל אני מגיע שאני מרגיש באיזה... לא מסוג של... באובדן. יש פה איזה, איזה באמת מקום של נוסטלגיה, של געגועים, של געגועים, אבל משהו שהוא... פתאום
מתעורר
לך,
כשורש בהוויה שלך. געגועים זה אינטליגנציה, אתה צריך לתת לה מקום, כי בתוך הרצון אין מקום לגעגועים, כי געגוע זה מילה שנגזרת בזה מרחב אינטליגנטי מסוג אחר. אי אפשר, בואו נראה של רצון.
מה שאולם רצה לומר, זה אולי מפתר לך להציע, מפתר לך את השפה של הרצון והשור, מדבר על שפה של יש ועין.
זה מאתגר אותי. זה כמה מאתגר אותי.
אם זה ככה, גם הרצון וגם השור יכולים להיות חלק משפה של... להיקרא על רקע המלאות, כלומר על רקע מה שיש, לא על רקע מה שיש.
זה אני מוכן, אם זה הכוונה, טוב, כאן אני בהחלט מדבר על הבינאריות שאפשר אולי תוותר עליה כדי ללכת למקום חדש. זה אני בהחלט פתוח לשמוע, אבל זה כבר משהו אחר, זה כבר לא להיות בהצעה של גורי להיות ברצוע בראש שנה, זה כבר להיות משהו אחר, שהוא כבר סוג של איזו הבשלה למשהו שהוא מתאים לנו, שהוא יתיישב על, העיקר שיתיישב על הלב, זאת השאלה הקובעת, לא פתטי, לא מלאכותי, לא סתם איזה אילוץ טיפשי, משהו שיישב על הלב. ואני אומר שבלי הממד הזה שבו משהו באמת נוגע בלב, הוא מעורר, רק אני אומר לכולם, תדעו לכם, כולם יודעים את זה, שלהיות במוד של געגועים זה מחייב הערכות. אתה לא יכול להתגעגע למקום שאתה לא ערוך לזה, אתה נמצא כל הזמן באיזה רוח כזאת של... זה לא יכול לעבוד פשוט, יש, אנחנו לא כאלה... זה יכול להיות במין רוח, במין מעברים חדים מדי בין מודים שונים ובין תוכנות שונות שאנחנו עובדים. גם במחשב, אם הוא רץ מהר בידי התוכנות, הוא עלול ליפול. יש סוג של מקצבים שצריכים לתת להם את המרחב, לתת להם את האפשרות. אנחנו לא נותנים את האפשרות, אנחנו מאוד, גם בחיים בישיבה, אגב, יש אנשים שאמר לי כאן בישיבה שלפני כמה חודשים, אני באתי לכאן לפגוש את אלוקים, אני מצאתי שאני לומד. מצאתי שאני לומד. ומה שאני רוצה לומר, שזה בדיוק הנקודה, שמה שאמר בעל שם טוב, שצריך מדי פעם להשיג בלימוד, להיזכר בריבונו של עולם. עכשיו, אני חושב שזאת נקודה שהיא מלווה את החיים שלנו בכלל, כי אנחנו בעניין הזה מאוד דבקים באינטליגנט, במדגם מסוים של אינטליגנציות, שהן בעיקרן מערביות, שהן בעיקרן לא רוחניות, שהן בעיקרן אפילו סולדות מרוחניות, שהן באמת, יש גם הרבה אלמנטים מתנגדים. אגב, ראיתי חלק מהתגובות שכתבו אלחנה במקום ראשון, אז אחד אמר שהוא להפך, דווקא הוא שמתנהג, לא מחפש ריגושים, שום דבר, רק אומר את המילים, וזה הוא מרגיש את ה...
מינכה. עכשיו... אבי אליו אמר ביום ראשון בערב שהיינו שם ברמב"ן, שהם החליטו להוציא את המילה שבת מרמב"ן. הוא אומר, אני לא יודע מה כן, אבל זה לא.
אבל הם לא הוציאו אותו מהלב. תעני השבת, זה בדיוק הבעיה. אז אין, אז הנוכחות של העולה השבת זה בהיעדרם. אצלנו אין על עולה שבת, זה השיח שם. אצלנו אין על עולה שבת. אני לא הרווחת בזה שום דבר, אתה ניצא עדיין באותו מגרש. טוב, מה שאני רוצה לומר, אזורים נורא חשובים, חשובים לי, ואני, אם אני נמצא באמת, אני מחפש שותפים, אני באמת צריך שותפים, אני לבד לא יכול להסתדר. וכאן הכיוון הקהילתי, שאני יודע שמאוד חב בליבו של נועם, מאוד חב בליבו של חנה, גם של כולנו, אני מאוד שם, אבל לא צריך קהילה במובן, יש לי אפילו איזה חלום, אמרתי אפילו רעייתי השבוע שיש לי איזה באמת, איזה דחף כזה של להקים קהילה. אבל לא קהילה לייסד יישוב, לא מדבר אליי כאן, אני כבר גם הייתי שותף לכמה קהילות בעברי, גם פה וגם שם, לא מחפש את המיסוד ואת השאלות המעשיות, הממסדיות, זה בכלל לא מדבר אליי כבר. מה שזה חשוב דרך אגב, יש לי בקהילות יתרונות גדולים, סתם ברמה הפשוטה, אבל אני מדבר על קהילה במובן הזה שדיברתי הרגע. קהילה של אנשים שיש להם שפה ויש להם, יש להם קורצים אחד לשני ויש להם איזה מין אינטימיות שבאמת יש להם איזה הבנה פנימית בקריצת עין שמחפשים את המקום הזה. אמרתי קודם לרחנן, תשמע, אולי נעשה יום כיפור איזה ניסיון, נערך כולנו, לא יודע, מלאכותי זה לא צריך להיות, אבל באמת לבוא באיזושהי ידיעה שאנחנו חושבים על הדברים האלה ומנסים להתכוון אם נזדהים לזה, כלומר, אני לא, אם אין הזדהות עם הכיוון הזה, אז בראש זה לא שייך. אבל אני כן חושב שאפשר לפחות לנסות לממש משהו. פה יש קהילה של אנשים מאוד איכותיים, באמת, האנשים שנמצאים כאן בבית המדרש, באמת, אני כבר לומד להכיר אותם לאט לאט, התחלנו רק שבוע שבא, אני כבר לומד להכיר, יש כאן באמת אנשים, כל אחד עם העולם שלו, עם זה ממש אור גדול. ולכן דווקא אני חושב שאת העבודה הזו של רכישת קישורים אינטליגנטיים של שוב, כמו שתיארתי קודם, זה צריכים לעשות ביחד ולתת סיוע אחד לשני. זה לאדם לבד לא יכול להגיע לזה. יש כאן איזה מין הערת פנים הדדית. טוב, נתקעתי כאן מהנקודה הזו, ואני מבין שטוב, אני רוצה לקרוא עוד כמה שורות כאן להתקדם, אבל באמת נראה לי שנגענו כאן בדברים שבעיניי הם יקרים, הם חשובים. הזכרנו את הערב שהיה עם הרב אדי לאו, שאחרי כמה ימים ככה באמת יצאתי בתחושה טובה. הייתי בתחושה טובה. למה? ושאפשר להביא שאני ביטוי את הלב, בעיקר שלו. שראיתי כמה שהדיבור חילץ ממנו סוג של... שהוא אמר, הלב שלי כבר זה לא זה, ועושה... הרגשתי שזה זה מאוד אגבי. המענה שלו לדברים שדיברתי, עשה לי משהו. הייתי כאן בסך הכל לידידים כבר עשרות שנים, ולא אדם זר לי בכלל. סיפר סיפור שם שאפילו זכרתי אותו, לא בגרסה שהוא סיפר, על התקופה של בית יתיר. אבל לא משנה, אבל באמת היה משהו מאוד, מאוד נוגע ללב, וזה כי כולנו מחפשים את הלב, כולנו רוצים באמת... וגם הערה של רב נועה, היא גם מאוד מדברת אליי. כאילו שיש לי נטיות ליפול לבורות נוסטלגיים מדי, כבר היום פחות, פעם יותר. ולכן הדיבור הזה שבתקיפות נסה לעצור את זה, הוא קצת מטהר אותי, עוזר לי. אבל יחד עם זה אני כן חושב שיש כאן ממש בדברים שלי. ושוק, טוב, כל אחד ייקח את זה עכשיו, אולי כולנו יחד ייקח את זה לאן שייקח, עוד אולי, אולי לדבר בזה לקראת יום כיפור. עכשיו עוד קטע אחד קצר, שכותב הרב שגר כאן את הדבר הבא. לתשובה שני היבטים הפוכים. בואו נמשיך עוד עד 1-5, אז נפסיק עוד איזה משהו ללמוד. לתשובה שני היבטים הפוכים. אם מישהו שספר זה עבוד 18. מחד דקי תשובה היא לשוב אל הדבר למקום שניטל משם. התשובה היא חזרה להתחלה. אדם חי את חייו כשהיה צעיר על חלומות, אידיאלי, מחשבות ותקוות. במרוצת השנים התכנסו הללו באבק ששכחה כמו ספיח של ביאליק, ועדיין שוכב אישה בגדות הנהר, אף הפי שהתרחק ממנו. התשובה היא חזרה למקור, למקוריות האותנטית שממנה ניטל. אגב, במאמר שנשלח לקונטרס, נראה מעניין, זה מסרתי למישהו לערוך את דברים של ימים נוראים. בגלל להוציא ספר לימים נוראים, ואיכשהו כתב, ואז היה לי מצב רוח, שנתיים לשחרריסטי ככה לא נגעתי לזה, ועכשיו איכשהו חזרתי לזה, וזה פתאום מצחן בעיניי, זה רק הפרק הראשון בעיניי של הספר, ואני עברתי אליו והוא דווקא דיבר אליי, תראה, לפעמים צריך הפסקה, מתרחק ממילים כדי שהם יוכלו להתחיות אחרי זמן, ובעזרת השם זה ייכנס לקונטרס ואפסור אותו בשבוע הבא. אז היא גם כן נוגע לדברים האלה בדיוק, אבל עם עוד כמה דברים אחרים. התשובה היא חזרה למקור, למקוריות האותנטית שממנה ניתן להיות מה שהוא אמור היה להיות. מאידך כך מסביר רבי נחמן במשך התורה שהיא גם חידוש באמצעותה מתחדשת הנשמה. קווי המתאר של התשובה ברורים. אותנטיות, התחדשות, תחייה והיות להוויה. כמובן שמילים גבוהות אלו די פשוט נוכל לתארה בקלות. האם אנו חיים כפי שאומנם היינו רוצים לחיות? כל אחד מבחין שיש זמנים אירועים חוויות שבליים חיות ויופי. ולעומתם זמנים של יופי שאשרים בהם חפץ. פעמים אנו חיים יותר, פעמים מתעדרים לרקנות, בנאליות, חוסר טעם ומשמעות. ישנה מילים, רעיונות, אמיתות, המעוררים בנו תחושה חזקה ומשמעותית של המציאות, שמלווים אותנו ומלאים אותנו בשיחה וטעם. התחדשות התחייה בהקשר זה פירושה מתקשר לאותה מלאות, לחיות באופן אינטנסיבי יותר ועמוק, כפי שראוי שנחיה, אך כפי שפעם העזנו לחלום. כן? זה דבר שכבר לא אחזור עליהם. מילים אלו לקוחות, אמנם עכשיו הצעד הבא, זה באמת הקידום של הדיון. מילים אלו לקוחות אומנם מהלקסיקון הקיומי אקסיסטנציאליסטי, אך בעיניי, אך בעיני רב נחמן, יש פה טעות בניקוד אני רואה, פישול בניקוד כאן, זה לצירה מתחת עמוד ולא סגול, אך בעיני רב נחמן משמעותנו מחכת לכת הרבה יותר. תחייה בחיים אלו אינם חיי עולם הבא ותענוג עולם הבא. כאן מגיעים לרובד נוסף. אמת שגם תענוג עולם הבא מתואר לפי יצירה רבי נחמן בתיאורים קיומיים, ואחר בתורותיו מתאר רב נחמן את השעשים של עולם הבא כהודעה. וימי הודעה זה בחינת שעשוע עולם הבא. תורה, תודה שהיא תוצאה של קרבת השם, כי כל מה שיודעים ומכירים אותו יתברך ביותר, סמוכים עליו ביותר. התודה באה אחרי יציאה ממצוקה. אדם שהיה במצוקה קשה, כל סוג של מצוקה, דוגמת מי ששהה תקופה מסוימת בבית חולים חולה במחלה אנושה בעברי. בחזרתיו הביתה הכל מאיר לו אחרת, הבית, הרחוב, כולם, גם אותם דברים שעד אותה לא שם עליהם לב כלל. זה ממש מזכיר את פנחס שדה. הוויה מקבלת בהירות אחרת, וחיה בתוך הפורה של הכרת תודה. תודה זו הינה השעשוע של עולם הבא. קיצור, מה שהרב שגר אומר, שבקטע של פנחס שדה, שהוא לא מזכיר אותו, זה שעשוע של עולם הבא. ההיזכרות המענגת של ההיחלצות במצוקה של העולם הזה. מקום אחר מתואר תודה זו כך, כשאדם יודע שכל מאורתיו לטובתו, זאת הבחינה מעין עולם הבא. זאת ודאי התגלות בעלת עוצמה חזקה, הכרה שלמעשה כל מה שעבר עליי לא היה אלא לטובתי, לקידומי אמיתי, הכרה שחיינו לא היו לשב, מביאה לאקסטזה ולשמחה. וכאן המשפט של יוצר בו, אך אם לכם נכוון להרבה יותר, תענוג עולם הבא איננו אלא השגת אלוקות, שהיא השגה מיסטית. זאת לפי רבי נחמן התחייה האמיתית. אך כאן תמונה הבעיה, כן? הרב שגר הולך עוד צעד עד לכיוון של התחייה, ממש התחייה. נביא כאן איזה קטע מרב נחמן, כי תענוג עולם הבא אי אפשר לנו להשיג עכשיו, וזה מחמת שאנו עכשיו בגבול. בכל דבר שיש לו גבול אי אפשר לו להשיג תענוג עולם הבא הרוחני. ועל כן גם עונג שבת שהוא מעין עולם הבא, אמרו חזק כל המענגת השבת נותנים לו לחלה בלי מצר, ראינו בלי גבול. כי עונג שבת שהוא מעין עולם הבא הוא בלתי בעל גבול, נאמר הוא טעמי החיים זכו. וכן רב נחמן שואף שנתראה כרב זושה, שהקם בבוקר פתח את החלום ואומר בוקר טוב לך ריבונו של עולם, בוקר טוב על ישראל. אבל אנחנו יכולים להפוך את השבוע כולו לשבת, לזמר כל בוקר דונה איזי בעולם, ולשב הופשטת, זה לסיים עכשיו את השיחה, כדי להתלהב עלינו להגיע להשגת אמת ממשית ביותר, מציאותית, מה שנקרא מלאות של הוויה, לא כחל וסרק באופן הבוטה ביותר, לעמוד באופן בלתי נמצאים מול המציאות. אך כפי שלמדנו בקטע הקודם מרב נחמן, השגת האדם היא לעולם סופית, יחסית ומותנית. וכזו איננה יכולה לפגוש בברשות האינסופית עצמה להתאמר למוחלטות. לעולם תשקע בבנלי ותחיל מתוך הרגשה ששמחה שלמה, שהתלוות מלאה, שקרבת אלוקים אמיתית ממך והלאה. באופן אופני לרב שגר, אי אפשר. אפשר לדבר על התחייה, אבל אי אפשר. אין אפשרות. אתה סובייקט מוגבל. אתה לא יכול להיות אף פעם מול הדבר עצמו. אי אפשר ללכת אחרי השכינה או משהו כזה. טוב, אז זה ככה משהו קצת... Lili lili Hello baba Hakala lam kulo Bi bi khadam Hoya ya vinase Aleko God.